פרק 12, סיכום, להשתחרר מחשיבת העדר. שפת העדר. חוקת לכידות חדשה היא בסיס לשיקום אבן הראשה של המפעל הציוני, המערכת המשטרית שלטונית. אבל גם כאשר אבן הראשה תעמוד על קנה, עדיין יש צורך לשקם את שאר אבני היסוד המתפוררים, ארבעת המוסדות הלאומיים החיוניים להמשך קיומו של המפעל הציוני. מוסדות המדינה והזהות הלאומית, שהם הביטויים המוסדיים לקיומה של חברה בעלת לכידות תפקודית, ודוקטרינת ההגנה והאסטרטגיה הגיאופוליטית, שהם המוסדות החיוניים להישרדותו של המפעל הציוני במרחב העוין. מעבר להבנה המשותפת לכולם כי מוסדות חיוניים אלה נמצאים במצב קריסה מתקדם, הרי שהשאלה הגדולה היא כיצד לשקם אותם. איזה דמות ואופי צריכים להיות להם כדי שנוכל לעמוד בשני האתגרים הגדולים של הציונות, חברה בעלת לכידות פנימית בתנאים קיצוניים של רב זהות וריבונות יהודית לאומית בטריטוריה דו-לאומית ובמרחב עוין. אלה יהיו האתגרים הגדולים של המשטר הפדרטיבי החדש. מערכת קבלת ההחלטות הלאומית תהיה חייבת להתמקד בארבעת אתגרי השיקום. דמוקרטיית הלכידות לא תועיל ולא תשנה את המציאות אם תמשיך להתמקד בסוגיות סרק, כפי שהיא עושה היום. חסם משמעותי עומד בפני ההתמקדות הזאת. השפה והידע הציבוריים בישראל בנוגע לחיים הלאומיים והמדיניים הם שטחיים ולפעמים אף ילדותיים. זהו תוצר נוסף ומצער של סכסוך הזהויות ההיסטורי. לכל זהות יש שפה משלה, נרטיב משלה ותפיסת מציאות משלה לגבי החיים הציבוריים והמדיניים המשותפים. הבעיה היא שהשיח הפוליטי של כל זהות מתמקד בעיקר בהשמת הזהויות שמנגד במעשים, בתכונות ובכוונות רעות. מטרתו העיקרית של שיח זה היא להצדיק את עמדת הזהות בשני הסכסוכים המרכזיים, כמו גם את היחס האלים כלפי הזהויות שמעברו השני של המתרס. למעשה, הדעות הפוליטיות של רובנו אינן פרי חשיבה עצמאית או עיון מעמיק, אלא דרך לבטא את ההזדהות עם הזהות שלנו ולהפגין את ההשתייכות המיומנת לקבוצה תוך הפגנת בקיאות בנרטיבים שמייחדים אותה. אם תשאלו אותם במצומו של ויכוח על מה מבוססות דעותיהם הפוליטיות, תגלו שרוב הישראלים אינם בקיאים באמת בתולדות הסכסוך, בציונות, בליברליזם, בפרוגרסיביזם, או אפילו בעקרונות הבסיסיים של דמוקרטיה, כלכלה וביטחון לאומי. וזאת למרות עמדותיהם הנחרצות בנושאים אלו. רבים מהם מעולם לא שמעו על מדינת הרווחה או על המודל הנאו-ליברלי, ואינם מודעים באמת למה שאירע בשנת 1948, או למהותו של האסלאם. שוב, למרות דעותיהם הנחרצות בנושא. הם כמעט שאינם ערים לבעיות החברתיות והכלכליות העמוקות שאיתם מתמודדת ישראל. תחת זאת, הם נחשפים לתקשורת ולרשתות חברתיות המהדהדות ומקצינות את הנרטיבים המצדיקים את עמדת הזהות שלהם בלבד, תוך חסימה פעילה של נרטיבים ונקודות מבט השייכים לזהויות שמעברו השני של המתרס. האתגר האמיתי הוא לפתח שפה פוליטית משותפת המתעלה מעל חשיבת העדר של הזהויות. סכסוך הזהויות הגדול שיתק את היכולת ליצור שפה פוליטית פרגמטית, שפה שאינה מתבוננת בסוגיות ובבעיות חברתיות מתוך נקודת מבט של כבשה הרצה עם העדר ומחפשת לרצות אותו, אלא מנקודת מבט של רואה שרואה את התמונה הרחבה מלמעלה. שפה כזו משלבת בין שתי פרספקטיבות, זו של הזהויות וזו הלאומית. זוהי השפה של לכידות תפקודית, המאפשרת לכולם להיות על אותו דף ולשתף פעולה ולהתמודד בצורה מתואמת עם אתגרים חברתיים תוך השגת מטרות משותפות. איך מפתחים חשיבה משותפת פרגמטית? איך משתחררים מחשיבת העדר? על כך בחלקים הבאים. מתי אני בעדר? אנחנו נוטים לראות את חשיבת העדר בצורה שלילית, אבל יש לתופעה הזאת סיבות טובות מאוד. אנשים נוטים לחשוב, לדבר ולהחזיק בעמדות דומות, מפני שכולנו חברים בקהילות פרקטיקה. קבוצות חברתיות שבהן אנחנו פועלים יחד בתוך מסגרות מוסדיות. גן ילדים הוא קהילת פרקטיקה, וכך גם כיתה בבית ספר, קבוצת חובבי ריצה, וכמובן קבוצות מקצועיות במקום העבודה, מורות, עורכי דין, רופאים ורופאות, חשמלאים וחשמלאיות, מכונאים, מכונאיות, קוסמטיקאים ופסיכולוגים. כשאנשים נשאלים לאיזו זויות הם משתייכים, הם כמעט תמיד ידברו על קהילות פרקטיקה. גם כאשר הם מזכירים זויות אתניות כמו מרוקאים ואשכנזים, או זויות יישוביות כמו קיבוצניקים, באר שבעים או תל אביבים, הביטוי המרכזי לשייכות לזהות הזאת כמעט תמיד התמקד בפרקטיקות משותפות, פעולות דומות שמבצעים במסגרת הזהות ושמייחדות אותה. מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה? זה לב קהילת הפרקטיקה. גם זהויות פוליטיות הן סוג של קהילת פרקטיקה. חברי הקהילה מבצעים יחד פעולות פוליטיות, בוחרים למי להצביע, תומכים במועמדים מסוימים, ובעיקר מפתחים פעולות לשוניות משותפות. הנרטיבים והדעות הפוליטיות שהם מביעים במסגרת המוסדות החברתיים של הקהילה, קבוצות וואטסאפ, פייסבוק, שיחות יום שישי, פרלמנטים בים והכן לא. לכן לא מפתיע שיש דמיון רב באופן שבו אנחנו חושבים, מדברים ופועלים במסגרת הזויות שלנו. אנחנו לומדים את כל אלה יחד מתוך התנסויות חוזרות ונשנות בקהילת הפרקטיקה. שם אנו רוכשים את הידע המעשי שמנחה אותנו איך נכון לפעול, להסביר ולחשוב. אם כן, להיות חלק מהעדר זה לא בהכרח דבר רע. כנראה שזה פשוט חלק מהטבע שלנו כחיות חברתיות. הידע הפרקטי המשותף הזה הוא שמאפשר לנו לשתף פעולה, לתאם פעולות וליצור פתרונות יצירתיים לבעיות. הוא כמו דף הנחיות משותף שכולנו עובדים לפיו. עם זאת, לחשיבה הזו יש לעתים מחירים כבדים. היא עלולה לגרום לנו לקבל דברים כמובן מאליו, כתורה למשה מסיני. לעתים היא דוחפת אותנו ללכת בעיוורון, בדרכים מסוכנות, לבצע טעויות חמורות, לפגוע באחרים ולאפשר לאחרים להפעיל עלינו כוח, להפחית מערכנו או להשפיל אותנו. חשיבה כזו עלולה לשתק את היכולת הביקורתית שלנו, לראות את הדברים מנקודות מבט שונות, לשאול שאלות על המובן מאליו, ובמילים פשוטות, לחשוב בעצמנו. המדריך המקוצר לחשיבה משוחררת. הנה שלושה צעדים, לא כל כך פשוטים, דרכם נוכל להשתחרר מחשיבת העדר. לא להאמין, לחשוב לבד ולהרכיב נכון. בואו נראה מה הכוונה. 1. לא להאמין. כדי להשתחרר מחשיבת העדר, עלינו תחילה לזהות מתי אנחנו לכודים בה. הנה כמה תבחינים שיעזרו לכם לזהות זאת. תבחין ראשון, האם אני אומר בדיוק מה שכולם מסביבי או מהזהות שלי אומרים באותו טון, עם אותה הבאה, באותה שפת גוף? כנראה שאני בחשיבת עדר. תבחין שני, שאני שואל את עצמי בכנות, מאיפה אני יודע את זה? על סמך מה אני אומר את מה שאני אומר? והתגובה שלי היא, אני פשוט יודע, כנראה שאני בחשיבת עדר. תבחין שלישי, כשאני מעלה לעצמי את המחשבה, אולי אני טועה, אולי אפשר לראות את הדברים אחרת, או לגשת אליהם בדרך שונה, אבל אני לא באמת מצליח לדמיין גישה אחרת, כנראה שאני בחשיבת עדר. תבחין רביעי, כשאני שואל את עצמי, מה מישהו אחר שלא משתייך לזהות שלי היה חושב על זה, ואין לי שום מושג מה התשובה, כנראה אני בעדר. תבחין חמישי, כשאני מחזיק באותה דעה, ובאותם נימוקים כבר שנים, מבלי להתחשב בשינויים משמעותיים שהתחרחשו במציאות, כנראה שאני בעדר. תבחין שישי, כשאני חושב שיש רק פתרון אחד אפשרי למצב מסוים, או רק דרך אחת נכונה, ומרגיש שאין ברירה אחרת, משפטים כמו זה המצב, אין מה לעשות, או כך זה צריך להיות, חוזרים על עצמם במחשבותיי, כנראה שאני בעדר. ובמילים פשוטות יותר, אל תאמינו. אל תקבלו שום סיפור על המציאות כמובן מאליו. אל תקנו כל אמת, אמונה, תיאוריה, נרטיב או הסבר שמנסים למכור לכם. במקום זאת קחו כל אמת כזו, דמיינו אותה בתוך בועה של קומיקס, שימו אותה בפה של הדובר שאומר אותה, ושאלו את עצמכם, האומנם? 2. לחשוב לבד. כאשר אנו מבינים שמה שאנחנו אומרים, חושבים או עושים, אינו חקוק בלוחות הברית, אלא מהווה רק דרך אחת מתוך כמה אפשרויות לראות או לחשוב על הדברים, אנחנו פותחים פתח לפירוק המובנים מאליהם של זהותנו. הצעד הבא בתהליך הזה הוא לחפש באופן פעיל דרכים חדשות או שונות לראות את המציאות. פעולה זו מכונה חשיבה ביקורתית. עם זאת, איננו מתכוונים כאן לחשיבה ביקורתית מהסוג הנפוץ באירועים משפחתיים, זו של הדודה בחתונה שמוצאת פגמים באוכל, בעיצוב האולם, בסמלת הקלה ואפילו בסידור הכיסאות. זו חשיבה ביקורתית מסוג ראשון, סוג אחד, שמשווה את המציאות לאיזשהו תקן רשמי או בלתי רשמי, על פי ציפייה חברתית או מקצועית. דוגמאות לכך כוללות ביקורות ראיית חשבון, מבקרים מוסדיים, ועדות חקירה וכדומה. איננו מתכוונים גם למה שמכונה חשיבה יצירתית או חשיבה מחוץ לקופסה. כלומר, מציאת פתרונות חדשניים לבעיות מוכרות, או במילים אחרות, חיפוש אחר דרכים לשפר, לייעל או לשפץ פרקטיקות קיימות, כך שיהיו מהירות, יעילות או נוחות יותר. זה סוג אחר של חשיבה ביקורתית, סוג 2. לעומת זאת, החשיבה הביקורתית שבה אנו עוסקים שונה במהותה. היא אינה מתמקדת בהשוואת פרקטיקה קיימת לאיזשהו תקן אידיאלי, ואינה מכוונת לתקן או לייעל את הפרקטיקה. במקום זאת, מטרתה לערער על המובנות מאליה של הפרקטיקה, ולבחון אותה מחדש מנקודת מבט שמאתגרת את הנחות היסוד שלה. חשיבה ביקורתית חלה על כל פרקטיקה, כל דרך מחשבה, דיבור, פעולה או אינטראקציה שהפכה לרוטינית ושגורה עד שהיא הופכת לשקופה ובלתי נראית. הסוציולוג הצרפתי ברונו לנטור כינה פרקטיקות מסוג זה שהפכו לשקופות ובלתי נראות בשם קופסאות שחורות. כדי לפתוח את הקופסאות השחורות קיימות שלוש טקטיקות ביקורתיות מרכזיות. 1. פענוח נקודת המבט POV. בטקטיקה זו אנו בוחנים את הפרקטיקה מנקודת המבט של שחקנים מחוץ לקהילת הפרקטיקה. בדרך כלל נחפש קבוצות שמודרות מהפרקטיקה כדי לראות איך היא נראית מעיניהם. לדוגמה, הפמיניזם מתמקד במבט על העולם דרך עיניהם של נשים, קבוצה שהייתה שולית ומוחלשת לאורך ההיסטוריה. דרך זו מתבססת על הקשבה לחווייתם של המודרים, מתוך אמון בנרטיב שלהם, מבלי להעמיד אותם במבחנים. נקודת המבט המודרת יכולה לחשוף את המחירים של הפרקטיקה ואת השלכותיה על זהויות אחרות ולאפשר חשיבה מחודשת. לדוגמה, בעבודת הדוקטורט שלי חקרתי את ההשלכות של אחת הקופסאות השחורות הגדולות בהיסטוריה של צה"ל, הקב"א, מערכת המיון הראשונית. בחינה של פרקטיקת המיון ההיסטורית מנקודת מבט מזרחית חשפה את המחירים הכבדים ששילמה זהות זו לצד הפגיעה באיכות כוח האדם בצבא. טקטיקה שנייה, חזרה לאחור, rewind. טקטיקה זו עוסקת בחקירת ההיסטוריה של הפרקטיקה. מה מקורה? כיצד נוצרה? מדוע נבחרה על פני חלופות אחרות? הדרך היא לחזור לצומת שבה הפרקטיקה התמסדה, הפכה לשגורה, ולבחון את התהליך לא כתהליך רציונלי בלבד, אלא כתהליך חברתי שבו שחקנים שונים לחצו, דחפו או הרוויחו מהתמסדותה. חקירה כזו יכולה לעזור להתגבר על משטרי הצדקה, נרטיבים שמצדיקים את קיומה של הפרקטיקה מבלי לבחון אותה לעומק. כך ניתן לראות שהפרקטיקה אולי לא הייתה הבחירה היחידה האפשרית, ולעיתים נבחרה מסיבות פוליטיות ולאו דווקא ענייניות. לדוגמה, בספר זה חקרנו את התמסדות המערכת הפוליטית בישראל כולה. גילינו שהשיטה שהתבססה לא הייתה פרי שיקול דעת רציונלי, אלא תוצאה של נסיבות פוליטיות שבהם לתנועת הפועלים היה אינטרס מובהק בקיבוע עיקרון הרוב המכריע. טקטיקה ביקורתית שלישית, פרקטיקות אלטרנטיביות, alt practice. בטקטיקה זו אנו מחפשים מקומות או מצבים שבהם נעשים הדברים בצורה שונה ועדיין מצליחים ועובדים. המטרה היא לאתר פרקטיקות אלטרנטיביות שקיימות בקהילות אחרות, שאולי מתאימות יותר לתנאים שלנו ואף משיגות תוצאות טובות יותר. לדוגמה, בספר זה חיפשנו ומצאנו מודלים פוליטיים אלטרנטיביים במדינות הדומות לישראל במבנה החברתי שלהם, מדינות המורכבות ממקבץ זהויות שונות זו מזו. שלוש הטקטיקות הללו יוצרות ידע חדש ומעמיק על הפרקטיקה, ידע שאינו זמין בתוך קהילת הפרקטיקה עצמה. הן מאפשרות לחשוף את הקופסאות השחורות ולהפוך אותן לשאלות פתוחות. כאשר אנחנו פותחות ופותחים את הקופסאות השחורות, שאלת המפתח שאנו שואלים את עצמנו היא, מה המחיר שאנו משלמים כאשר הפרקטיקה פועלת בצורה חלקה וללא הפרעה? המחיר יכול להיות פגיעה בזהויות מסוימות, השלכות חברתיות כבדות, או אפילו סתם חוסר אפקטיביות, פרקטיקה שאינה משיגה את מטרותיה, או שהמטרות כלל אינן ראויות. כך, החשיבה הביקורתית פותחת דלת לחשיבה מחודשת על מה שנראה מובן מאליו ומאפשרת לנו שינוי. שיקום החשיבה הציבורית. השיקום הגדול חייב להתחיל בחקירה ביקורתית של מוסדות התווך של המפעל הציוני. כיום כולנו מכירים בכך שתפקוד מוסדות המדינה לקוי ושחובותיהם כלפי הציבור אינן מתממשות. ברור לכולנו שהזהות וההזדהות הלאומית הישראלית מתפוררות בקצב מואץ. בנוסף, חווינו מקרוב את הכשלים בדוקטרינת ההגנה הצבאית ואת הסכנות והאתגרים החמורים שעומדים בפנינו בזירה הגיאופוליטית. אך הבנה זו לבדה אינה מספיקה כדי להניע תהליך שיקום משמעותי. שיקום כזה לא יושג באמצעות ועדת חקירה ממלכתית וגם לא באמצעות בחירות חדשות שבהם יקבע מי אשם באירועי אוקטובר, המלך או הצבא. כדי להניע שינוי אמיתי, נדרשת חקירה יסודית וביקורתית ברמה עמוקה ביותר, ברמת הביקורת מסוג 3. זהו תהליך דומה לזה שביצענו כשבחנו מחדש את אבן היסוד של המפעל הציוני, שיטת המשטר והממשל. בתהליך זה חזרנו לצומת ההיסטורי שבו התקבעה השיטה, בחנו אלטרנטיבות אפשריות הפועלות במדינות אחרות שנמצאות במצב דומה לשלנו, והצבענו על המחירים הכבדים שגבתה. כך בדיוק עלינו לנהוג גם עם כל מוסדות התווך, לשוב לשורשיהם, לנתח את התהליכים שיצפו אותם ולהבין את המחירים שהם גובים. רק אז נדע מה יש לשקם ולמה. כאשר אנו מפעילים טקטיקות ביקורתיות ובוחנים פרקטיקות מנקודות מבט אחרות, תוך שאלת שאלות על המחירים שהם גובות, מטרתנו אינה לחפש אשמים. לא אנשים כמו בן גוריון או נתניהו, לא קבוצות זהותיות כמו אשכנזים, האליטות או החרדים, ולא ישויות תיאורטיות כמו ההון, הפטריארכיה, הפשיזם או הפרוגרסיבים. המטרה של החשיבה הביקורתית היא לשבש את המובן מאליו. היא הופכת פרקטיקות שהיו שקופות וזורמות למשהו שדורש תשומת לב, שצריך להצדיק. הזרימה הטבעית של אותן פרקטיקות נעצרת, ומי שמתחזק אותן נדרש להסביר, להצדיק ואפילו להתמודד עם התנגדות. אך השיבוש לבדו אינו מספיק. כדי להתקדם, עלינו לדעת כיצד להרכיב מחדש את אותן פרקטיקות באופן טוב ומתאים יותר. כשמדובר בשיקום מוסדות התווך של המפעל הציוני, לא די בזיהוי הכשלים במוסדות הקיימים או בחקר ההיסטוריה שהובילה אותנו לכאן. יהיה צורך ליצור אותם מחדש, מותאמים למציאות הנוכחית ולאתגרים שעומדים בפנינו. מוסדות התווך הללו צריכים לעבור תהליך של פינוי-בינוי, בדומה למה שנעשה לשידור הציבורי בישראל. המבנים המוסדיים הנוכחיים חייבים להימחק, ובמקומם יש להקים מוסדות חזקים על יסודות מוצקים יותר. איך בונים מחדש את הפאזל המורכב הזה? איך נכון להרכיב את המוסדות הללו לפי אלו עקרונות? הנה כמה כללים לבנייה מחדש של מוסדות התווך. 1. לא אידיאולוגיה אלא פרקטיקה. מוסדות התווך הלאומיים צריכים לפעול ביעילות ולהגשים את מטרותיהם. הם אינם צריכים לשקף או לסמל אידיאולוגיות, אמונות או השקפות עולם. תהליך הרכבה מחדש צריך להתמקד בשאלה מה עובד בפועל ולא בניסיון להגשים תיאוריות אידיאולוגיות מופשטות. לדוגמה, בשאלת הרכבה מחדש של מוסד המדינה, אין מקום לשיקולים המבוססים על אידיאולוגיות כמו סוציאל דמוקרטיה או מדינת רווחה, ובוודאי שלא על אידיאולוגיות ניאו-ליברליות. במקום זאת, יש להגדיר בבירור את חובות המדינה כלפי האזרחים, ואת התועלות שהמדינה מספקת בתמורה לחובות האזרחים כלפיה. מוסדות המדינה צריכים להיבנות כך שיממשו מטרות אלה באופן מרבי. באופן דומה, אין צורך בוויכוחים על זהותה של המדינה, יהודית, ישראלית, דתית או חילונית. למדינה אין זהות. מדינה, כמו שאמרנו, היא מנגנון פתרון בעיות משותפות. כאמור, בפרקים הקודמים אפשר בהחלט להסתפק בהגדרת המדינה כבית לאומי לעם היהודי, כפי שהגדירו אותה אבות הציונות, ללא פרשנויות נוספות. 2. כן לזהויות, לא לממלכתיות. ההרכבה מחדש של מוסדות התווך צריכה להתבסס על שותפות והשפעה של כל הזהויות החברתיות. אחד הכשלים הבולטים בדמוקרטיית ההכרעה הייתה שהמוסדות החברתיים עוצבו בעיקר על ידי זהות אחת, זו שהפתה רוב דומיננטי. הממלכתיות של בן גוריון הציבה לכאורה את המדינה מעל המחלוקות בין הזהויות, והציגה אותה כמוסד אובייקטיבי ואוניברסלי שאינו קשור לזהות כזו או אחרת. בפועל, המדינה הממלכתית שיקפה בעיקר את ערכי תנועת הפועלים שהוצגה על ידי מפאי. היא נתפסה כמדינת רווחה, אך בפועל דיכאה זהויות אחרות, במיוחד את יהודי ארצות ערב. גם התפנית הנאו-ליברלית בשנות ה-80 הייתה מהלך שבוצע על ידי קבוצה מקצועית מצומצמת מאוד, מבלי להתחשב בהשלכות החברתיות השליליות על קבוצות זהות אחרות בישראל. לכן, תהליך ההרכבה מחדש חייב לכלול באופן מובנה ולקחת בחשבון את נקודות המבט, הצרכים ואורחות החיים של כל הזהויות בחברה. מוסדות חדשים צריכים להיות כאלה שכל קבוצות הזהות בחברה הישראלית ירגישו שהן נהנות מהם, שותפות בהם ומרגישות בעלות עליהם. 3. צדק פרגמטי, לא אוניברסלי. ההתחשבות בכל הזהויות בעיצוב המוסדות החברתיים היא ללא ספק משימה מורכבת ומאתגרת. מדובר בתהליך של מסע ומתן חברתי בין הזהויות, שבו מחפשים פתרונות מוסכמים והחלטות משותפות. אך כיצד ניתן לנהל מסע ומתן כזה באופן יעיל? ישנם שני נתיבים מרכזיים לניהול מסע ומתן חברתי. דרך אחת היא מסע ומתן על צדק אוניברסלי. כפי שהוא בא לידי ביטוי לרוב בפוליטיקת סכסוך. זהו דיון שמתמקד בשאלות כמו מי צודק ומהו הצדק. דוגמה לכך היא הדיון הפוליטי המתמשך על גיוס חרדים. הציבור החילוני-ליברלי טוען שזה לא צודק שחרדים אינם נושאים בנטל הלאומי, בעוד שהחרדים טוענים שזה לא צודק לכפות עליהם שירות שמנוגד לאורך חייהם כשהם כבר משרתים בלימוד תורה. בדיון כזה, אמות המידה לצדק הן מוחלטות ובלתי מתפשרות. לא צודק שאחד יעשה יותר ומקבל פחות, או לא צודק שאחד מקבל יותר ללא תרומה שווה, או לא צודק שמישהו פטור מכללים שחלים על כולם. הבעיה שהמסע ומתן על צדק אוניברסלי הוא בדיוק הפוך מאוניברסלי, ולכן אינו מוביל לשום מקום. כל צד משוכנע בצדקת דרכו, וכך יוצא כי נוצר עימות בין שני צדדים צודקים אוניברסלית, שלעולם לא יוותרו על צדקתם. הדרך השנייה היא מסע ומתן על צדק פרגמטי. בניגוד לצדק האוניברסלי, ייקוב הדין את ההר, הצדק הפרגמטי לא מבקש שכולם יפעלו לפי כללים אחידים, אלא מתמקד ביצירת מצב שבו זה נהנה וזה לא חסר. המטרה היא לא שהכללים יחולו באותה צורה על כולם, אלא שכולם יצאו נזכרים מהפרקטיקות החברתיות בדרכים המתאימות לצרכיהם הייחודיים. כללי הדיון במסגרת הנתיב השני שונים לגמרי. הצדדים עסוקים בלהבין מה הצרכים של הצדדים האחרים מהפרקטיקה ואיך אפשר לבנות אותה באופן מכליל, כלומר שכולם ייהנו ממנה ואף אחד לא ייפגע ממנה. במסגרת צדק פרגמטי, פרקטיקה טובה היא כזו שמועילה לכל המשתתפים, גם אם באופן שונה. ייתכן שזהות מסוימת תפעל במסגרת הפרקטיקה בצורה שונה, תקבל תנאים מותאמים, או אפילו תזכה לחלק גדול יותר מהמשאבים. כל עוד יחס זה אינו פוגע, מפחית או מדיר זהויות אחרות, למה לא? הדבר מקובל ואף רצוי. אתגרי השיקום הגדול. אם כן, מהפכת כ"ט ונובמבר, שצריכה להסתיים בכינון חוקת לכידות פדרטיבית, היא רק תחילתו של שיקום המפעל הציוני והחזרת מדינת ישראל לפסים של לכידות, סגסוג והשתלבות במרחב. כדי להצליח בשיקום זה, עלינו לפרוץ את גבולות המחשבה הפוליטית הילדותית הקיימת, ולהתבגר כולנו לשפה חדשה ומשוחררת מעדרי הזהות אליהם אנחנו שייכים. החשיבה המשוחררת מודעת לכיבונות הזהות שלה, היא ביקורתית ומאפשרת עצמאות מחשבתית, והיא פרגמטית ושואפת לפתרונות שעובדים לפי עיקרון זה נהנה וזה לא חסר. זהו אתגר ענק הניצב בפני החברה הישראלית. האמת המראה היא כי אנחנו נמצאים בצומת שבה יש שתי דרכים אפשריות. דרך אחת מובילה אל התהום, אם נמשיך ללכת בה, שני הסכסוכים הציוניים הגורליים יקצינו, יחריפו, ילבו את זה את זה, ואת סופם מי ישורנו. הדרך השנייה אינה הולכת קדימה במישור, אלא דווקא אחורה, בדרך תלולה, דורשת מאמץ רב בכדי לטפס בה. בשיא הטיפוס, בראש ההר, נמצא שוב את אותה צומת ישנה ונשכחת שבה הציונות הייתה בשיאה, בין כ"ט בנובמבר 47 ל-15 במאי 1948. גם מצומת זו יצאו שני דרכים, אבל אבותינו הקפידו לקחת את הדרך הלא נכונה. זו שהכחישה והתעלמה מהפרדוקסים הגדולים של הציונות, והשקיעה אותנו בשני סכסוכים גורליים, ובהתאם כוננה מוסדות לאומיים מקולקלים שהביאו אותנו עד הלום. הדרך השנייה דורשת מדור שלם, דור זין של המדינה, לפקוח את עיניו, להתנער ולהתנגד לכוח האדיר של המערכת המשטרית המובילה אותו אל התהום, ולהחזיר את כולנו לאותה צומת ישנה ונשכחת. הדור הזה חייב להתארגן פוליטית ולהוביל את הגשמת סעיף 10 הנשכח ממגילת העצמאות, להביא לפיזור הכנסת והממשלה, להביא להקמת ממשלת מעבר מקיר לקיר המתפקדת כמנהלת העם. הדור הזה חייב לאלץ את כולנו לבחור הפעם את הדרך הנכונה היוצאת מצומת כ"ט בנובמבר, 15 במאי, להיבחר ולהוביל את האספה המכוננת בקביעת חוקת לכידות ובהקמת מוסדות שלטוניים לפיה, ולהוביל את פרויקט הבינוי פינוי הענק של מוסדות היסוד עליהם נשען קיומה של הריבונות היהודית בארץ ישראל. זוהי דרך קשה ותלולה, אבל אין לנו ברירה אלא ללכת בה.